שלום וברכה. היום יום ראשון, י' ב' בסיוון, תשין סמך ח'. כן, אנחנו נכתוב שפה זה י' ב' בסיוון תשסך, ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר ראשון. באמצע דברי הפילוסוף, בעמוד ב', אנחנו נראה, טוב, לעומת השאלה של מלך כוזר, שהיא מה צריך לעשות, כך שיוצא שאת מלך כוזר מעניין אותו מאוד מה צריך לעשות, פחות מעניין אותו העולם. אצל הפילוסוף אנחנו נראה כיוון שני, כיוון הפוך. הפילוסוף יש לו הרבה דברים להגיד על אלוהים, בעיקר שאי אפשר לדעת כלום. ב', יש לו קצת פחות דברים לומר על העולם, עוד קצת פחות דברים על האדם הכללי, עוד פחות דברים על האדם הפרטי, וכאשר מגיע לשאלה מה עושים, הוא אומר לו כלום. כלומר, מה שאתה רוצה בעצם. כלומר, אפשר לומר שזה כמו שני משולשים. בעוד שנגיד ביהדות יש ריכוז עצום של ידיעות על מה שצריך לעשות, וככל שעולים יותר בסולם המטאפיזי יודעים פחות, בפילוסופיה זה בדיוק הפוך. ככל שהדבר הוא יותר תיאורטי יודעים יותר לדבר עליו, כשזה מגיע לתחום המעשי כמעט ולא יודעים דבר. טוב, אז אם כן, אנחנו באמצע דבריו של מלך כוזר, שבהתחלה מדבר על אלוהים, ומתוך כך גם מגיע אל האדם. דיבור המתחיל ומעולם, בתרגומו של דוקטור יהודה קויפמן, המכונה אבן שמואל. ומעולם לא ברא האלוה האדם, כי העולם קדמון, ומאז מעולם נולד כל אדם מאדם שקדם לו. טוב, השיטה הזאת, שהיא השיטה האריסטוטלית, היום מבחינה מדעית איננה מקובלת. כן, תורת האבולוציה למשל הרבה יותר מקובלת, יותר סבירה, היא מניחה שהחיים הופיעו על פני כדור הארץ כתולדה של התפתחות. ואז יוצא שישנה היסטוריה לא רק לאדם, אלא גם בכלל לקוסמוס. יש כמין התחלה לעולם, קוראים לזה תיאוריית המפץ הגדול. זה לא כל כך נוגע בשאלה אם העולם קדמון או לא קדמון, אבל זה אומר שמצב העולם הוא מצב משתנה. ואז זה מתקרב יותר לשיטה של רבי יהודה הלוי, שהאלוהות מתגלה דרך מהלך היסטורי. והורכבו בו צורות ותכונות מזגיות ומידות, מאביו ומאמו ומשאר קרוביו, ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת, במזונות ובמים ובכוחות הגלגלים ובקבוצות הכוכבים והמזלות כפי מעמדם במערכה. נגיד במילים יותר כלליות, האדם תלוי במערך כולל של המציאות, בטבע, אפשר לומר. והכל מעין הסיבה הראשונה, כלומר, יש גלגל ראשון שמפעיל את הכל, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות, או האצלה, או אמנציה. מן הסיבה הראשונה נאצלה סיבה שנייה, ומזו נאצלו הסיבות השלישיות והרביעיות, וכך נתחייבו כל הסיבות והמסובבים, וכך נשתלשלו, כמו שאתה מוצא אותם לפניך. כלומר, מה? זאת אומרת, זה כמו שמאספוג הרטוב מושפרצת שלולית, כך מהאלוהים מושפרץ עולם. זה פחות או יותר העניין. זאת אומרת, מריבונו של עולם נובע העולם. ככה התפיסה הפילוסופית. יוצא שאלוהים לא יתכוון ולא מתכוון ולא יתכוון להאציל את העולם, זה פשוט מונח בטבע שלו. וחיוב זה, ההכרח הזה, קדמון הוא. כלומר, תמיד היה. כשם שהסיבה הראשונית קדמונית היא ואין ראשית לה. כלומר, כיוון שהאלוה אין לו רצון. אז הגיל של העולם זהה לגיל של אלוהים. מכיוון שהגיל של אלוהים הוא אינסופי, כך גילו של העולם אינסופי הוא. ואז יוצא שאין פה רצון וכוונה, אין פה גם לאן להגיע, אין פה בעצם משמעות לכללות העולם. כן, בבקשה אדוני. האם יש היום מי שתופה אוחז, כמו שאתה אומר, בשיטה הזאת? התשובה היא שלא. כלומר, אין היום מי שיסבור שהעולם כפי שאנחנו רואים אותו הוא קדמון, אלא ברור שהוא עבר שינוי. מה שכן אוחזים ממנו, כמו שאתה אומר, אנחנו כן רואים מצב, אנחנו כן רואים שיטות הכופרות בכוונה ורצון מאחורי הבריאה. כן? זה כן. כלומר, היום יש אנשי מדע גם שסבורים שאין אדון לבירה ושהעולם מתנהל באופן אוטומטי. וכפי שכתוב במדרש תהילים, אפיקורוס הוא האומר שהעולם אפטומטוס. בסדר? אפטומטוס? אוטומטי. אפטומטוס. כלומר, הוא מפעיל את עצמו. זה נקרא עולם אפטומטוס. ויש פה שאלה, אם זה לא אקטואלי, למה אנחנו לומדים את זה? תשובה, כי כל כיווני המחשבה האנושית ראויים להיות נלמדים, ולו רק כדי להבין יותר טוב מה אנחנו אומרים. חוץ מזה, יש דעות שאומנם בתקופה מסוימת אינן רלוונטיות, אבל מתגלגלות באוצר המחשבה האנושית ועשויות לחזור. אם כי באמת נדייק קצת, בתחום המדעי יש בכל זאת שיטה שאומרת שאומנם יש מפץ גדול, אבל המפץ הגדול הוא תופעה מחזורית שחוזרת על עצמה לאורך מיליארדים רבים של שנים. אז זה קצת דומה לשיטה של הפילוסוף דחן. כן, אני חושב שאתה רוצה לשאול שאלה. מהי השאלה? לא, כי אתה מבין שכשאתה אומר, הרב, אני שמעתי שאתה רוצה לשאול שאלה, כשאתה מתחיל לשאול את השאלה לפני שאני אומר תשאל, זה פשוט מפריע. אז אני מבקש שעכשיו, עכשיו שאני מתייחס, אז אני מזמין אותך לומר את שאלתך, ובכן מהי?
האם הפילוסופים, יכול להיות שהפילוסופים, הם לא באים ואומרים
רגע. השאלה היא, מהי השיטה של הפילוסופים שאנחנו לומדים כאן? הם אומרים שאין לבורא רצון. נקודה. אתה מציע שיטה אחרת, שתתיישב איתם, בבקשה, אבל זה לא מה שהם אומרים. הלאה. והכל... למה הם התכוונו? אפשר לדון בזה. טוב. והנה, אבל מה שברור כאן, שאין לי מה לצפות לגילוי רצון מהאלוה שיגיד לי מה אני צריך לעשות. זו הנקודה המרכזית כאן. כן, בבקשה. איך יכול להיות שמהאלוה שהוא לא חומרי, נאצל העולם החומרי, לפי הפילוסופים? זאת שאלה תמוהה מאוד, שאין להם תשובה ברורה עליה. הם אומרים, זה דבר מאוד מסובך ומורכב, כשתלמד הרבה זמן תבין. זה דרך לומר שאין תשובה. אגב, אני אשאל אותך שאלה אחרת. איך לפי היהדות נאצל מהאלוה שהוא אינסוף, שהוא לא, זהו, גם אתה אומר, גם לפי היהדות זה לא ברור. איך מהמופשט המוחלט נאצל לעולם? זה גם אותה שאלה. אבל אצלנו, אפשר לומר, השאלות נלמדות, איך לומר, בהקשר המוסרי ולא בהקשר המטאפיזי. אני אסביר את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. אמר לו מי שאמר לו, תשמע, עמנואל קאנט אומר שזה קשה. יש בעיה בזה שאתה רוצה לברוא את העולם, כי... זה אנטינומיה של התבונה. מה זה אנטינומיה של התבונה? זאת שאלה שהשכל איננו מצליח לפתור אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל זה שאלות פילוסופיות. אני רוצה לברוא מסיבות מוסריות. אז אני אברא את העולם מסיבות מוסריות. ואחר כך ישברו הפילוסופים את הראש, לכתוב דוקטורטים, לפתור את הבעיה. כן, או נגיד כפי שהסביר הרב אשלג, אחד מגדולי המקובלים, בעל הסולם, שבעצם העולם והאלוה זה פועל כמערכת של רצון כפול, הרצון להשפיע והרצון לקבל. כך שהחומר של כל המציאות זה הרצון לקבל. זה התחלה של תשובה, אפשר לומר. כן, בבקשה, מה רצית?
יש תשובה בתיקוני הזוהר על שאלה זו.
יש תשובה בתיקוני הזוהר על שאלה זו, ובכן מה היא?
יש תשובה,
אתה אומר שאתה לא זוכר. טוב, אני אשמח מאוד לדעת מהי התשובה לשאלה הזאת. יש בהקדמה של תיקוני הזוהר תשובה. בדקת. טוב, אשריך, וטוב לך. אשריך שלמדת, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אם אתה תראה לי, אני אשמח. בבקשה, כן, אלרן. אני אשמח, אמן. כן, בבקשה. מדוע אנחנו מתייחסים לחומר ולא... מי אמר שלא מתייחסים לחלל? גם החלל זה חלק מהמציאות. כן. רק שאצל הפילוסופים הקדמונים לא היה דבר כזה חלל. כלומר, אריסטו אמר שאין חלל ריק במציאות. זאת הייתה דעתו. כן, עד ימי הניסוי של טוריצ'לי, זה שהמציא את המתחום, הפיזיקאים כפרו במציאות החלל הריק. היו כמה ערבים שכן טענו שיש חלל ריק, למשל המותקה למין, אבל הרמב״ם מתנגד להם. כן, בבקשה, עוד משהו? אפשר להמשיך? לא. הלאה. והנה. עכשיו, בעצם השאלה הייתה, מה אני צריך, אני מלך כוזר, צריך לעשות. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיע לשלמות. אז בוא נראה מה מביא לשלמות. והנה, לכל אחד מאישי העולם יש סיבות, המביאות אותו לידי שלמותו. כלומר, אתה צריך נתונים, קוראים לזה בעברית. מי שקדמו לו כל סיבותיו אלו, כלומר, מי שיש לו כל הנתונים, נעשה שלם. ומי שלא קדמו לו כולן, נשאר חסר. כן, כלומר, יכול להיות אדם שחסרים לו נתונים כדי להצליח. הנה, כאן יש משפט גזעני. בן כוש, למשל, לא הספיקה לו הכנתו הטבעית כי אם לקבלת הצורה האנושית והדיבור בתחתית החיסרון. כלומר, בתחתית הסולם האנושי נמצא הקושי. כן. אגב, יש פה שאלה. לא, לא דווקא עבדים. העמדה של הפילוסופיה בימי הביניים היא שהקושי הוא אדם חסר שכל, חסר תבונה וכו'. נשאלת השאלה, אם נגיד שהיינו מקבלים את דעתו של הפילוסוף, פה תשאל השאלה, איך נולד הדפקט בעולם? איך זה עבד? הרי זהו, זו שאלה רצינית מאוד. אם אתה אומר שיש בתוך המציאות משהו דפקטיבי, אני צריך לשאול את עצמי, מאיפה נולד הדפקט? וזה לכאורה מהדברים שאם נעמיק בהם, נגיע לרצון. שזה דבר שהפילוסוף בורח ממנו. מה? כן, בפס יצור מושלם היוצא מהאלוה, צריך היה שהכל יצא מושלם. האדם הוא חסר. לכן כשהאדם מייצר משהו, יש דפקטים. פס היצור לא עובד. אבל כשמדובר במוחלט, באלוה, שהוא קדמון והוא כל החוכמה, איך יכול להיות שממנו נאצל דבר שהוא לא מושלם? אז אתה אומר שיש פה כוונה. אז אם יש פה כוונה, זה כבר רצון, אז זה כבר לא מסתדר עם הפילוסוף. יש פה איזה קושי. כן, דיברנו על זה כמה פעמים. טוב, מה הוא אומר כן על הקושי? שהקושי הוא חסר. טוב, באמת שאלה. אני לא יודע, אין להם תשובה. וכנגדו, יש הרבה קושיות על הפילוסופיה. למשל, במאמר 50, יש איזו שורה של איזה 10 שאלות שרבי יהודה הלוי מקשה נגד השיטה של הפילוסופים. ולא מצאנו פילוסוף שענה על הקושיות האלה. וכנגדו, הפילוסוף. כלומר, לעומת זה, בראש הסולם האנושי, נמצא הפילוסוף. הוכנו לו תכונות. על פיהן, תהיינה לו המעלות המסגיות והמוסריות, השכליות והמעשיות, ולא יחסר מאומה מן השלמות, במיוחד אם הוא יווני. כן? זאת אומרת, משהו כזה. כלומר, הפילוסוף זה אחד כזה שיש לו נתוני פתיחה 10. בסדר? אבל גם הפילוסוף אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה כי אם בכוח ולשם הוצאתן אל הפועל זקוק הוא ללימוד ולאימון עד שתתגלה ההכנה לפי מעלתה. כלומר, גם הפילוסוף צריך ללמוד. מה הוא צריך ללמוד? מדעים, פילוסופיה, גם קצת אומנות, קצת התעמלות. כל מיני דברים שעושים את האדם לשלם. ואז תתגלה ההכנה לפי מעלתה, אם לשלמות או לחיסרון, או למדרגות ביניים רבות מספור. אתה אומר, הפילוסוף היה צריך להיוולד מושלם. אבל המציאות היא שהוא לא נולד מושלם. וזאת למה? משום שהוא עשוי בהתחלה מחומר. הוא חומר וצורה. והחומר יש בו חיסרון. ולכן החיסרון דבק בפילוסוף עד אשר יגביר את שכלו על חומרו. תמיד יהיה חומר, בוא נבדוק. זה בשביל זה יש הפסקה הבאה. נכון. לפי זה כשהפילוסוף מת, זה בעצם שחרור של השכל שלו, ואז הוא הופך להיות חלק מן הנצח. זאת אומרת שהפילוסוף המת הוא המאושר שבבני אדם. כמו שמצאנו למשל אצל סוקרטס. סוקרטס לפני מותו אמרו לו תלמידיו, אוי ואבוי, זה ממש נורא שאתה הולך למות. הוא אמר, לא, מה פתאום, זה שאני הולך למות זה מצוין. אני הולך עכשיו לדבר עם אל השאול. אל השאול, הדס, הוא בטח פילוסוף גדול, זה יהיה תענוג לדבר איתו. עד עכשיו אני נתון בקליפה חומרית, הגוף, ולכן אני לא משכיל את האמת בשלמותה. עכשיו אני הולך להתעלות בחוכמה, ולכן טוב מאוד שאני הולך למות. עד כאן דברי סוקרטס בספר פדון. מה קרה לו באמת? לא יודע. צריך לדבר עם אל השאול, לראות מה... כן, הוא הגיע לשאלות. זה אל השאול. מקום שבו שואלים, לשאול הגיע. כן.
עם השדים גם יכול לדבר?
מה?
עם השדים,
האם הוא יכול לדבר? כן, סוקרטס היה לו שדון, שהיה מדבר איתו, דיימון קוראים לזה. היה לו איזה מין שד, שהנגלה אליו ונותן לו הדרכות. כן, ככה מסופר על ידי אפלטון תלמידו. כן.
אני אומר, הקושי היא לא רק על הקושי שיצא
ככה,
גם על כל בן אדם
בעצם. אז אתה שואל מה ההבדל בין הקושי לפילוסוף? זה מתחיל בלי חוכמה וגם זה מתחיל בלי חוכמה. אבל, לא, יש הבדל. שלפי הפילוסוף, הקושי אין לו סיכוי. אין לו סיכוי. אין לו סיכוי, הוא תמיד יישאר ככה. מה שאין כן הפילוסוף, הוא יכול להשכיל ולהיות סופר חכם, עד כדי כך הוא יקנה חוכמה, שהוא יגיע למצב שהוא גם יחפוץ במוות. האם בהיסטוריה היו קושים פילוסופיים? בזמנו של מלך כוזר וזה, לא נראה לי. האם בעתיד יהיה, זאת תהיה קושיה על אריסטו. ועכשיו, והאדם השלם, כן, אני רוצה לספר לכם בהקשר הזה, היה אדם בשם לאופולד סדר סנגור. הוא היה נשיא רפובליקת סנגל. קושי. אדם משכיל, חבל על הזמן, היה פילוסוף. היה בעצם, אפשר לומר, נאמן של התרבות הצרפתית. מאוד. נחשב, כן, נחשב לחשובי הסופרים של התרבות הצרפתית במאה ה-20. פעם הוא היה באיזה סעודה כזאת, איזה דינר, ישבה לידו איזה רוזנת צרפתייה שלא ידעה מי זה הקושי הזה שיושב לידה. ואז כל הזמן התייחסה אליו כאל מפגר. כן? אתה לרצות את הסלט, משהו כזה. כן. טוב, אז הוא לא אמר כלום. אחר כך הזמינו אותו לדבר, אמרו אנחנו מזמינים את כבוד נשיא מרפובליקת סנגל לעשות את דברו, ואז הוא נתן נאום נפלא על הספרות הצרפתית בימי הביניים וכו' וכו'. ואז הוא חזר ליד הרוזנת ואמר, להיות טוב הנאום? כן, 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 בואו. כן. כן. מה מסתדר?
איך זה מסתדר? אם אנחנו טוענים שהקושים הם דבר נחוץ ופתאום בא לנו אחד כזה, איך זה יכול...
כן, אבל הוא נולד לפני.
מה?
כן. טוב, אני עכשיו לא בא לפתור, סליחה, אני לא בא לפתור את כל הבעיות של כל הפילוסופים. אני בינתיים בא ללמוד דבר פשוט, את דברי הפילוסוף המופיע בספר הכוזרי. הלא הוא ביטוי לשיטה של אבו נאסר אל-פאראבי ואבן סינה. כן, פחות או יותר. זה לא הפילוסופיה של היום, אבל מה שכן יש היום, אותה אינטואיציה בסיסית שיש ביסוד הפילוסופיה הזאת, נמשכת עד עצם היום הזה. מה האינטואיציה הבסיסית? שהאדם הנעלה הוא האדם המשכיל. האדם המשכיל, ושכל מה שצריך האדם לעשות, זה להשכיל. קוראים לזה אינטלקטואליזם. בסדר? אז יש לזה גלגולים שונים, צורות שונות. כן, בבקשה? טוב, והאדם השלם. אז האדם הזה שהשכיל, יודע עכשיו את האמת, ידבק בו מעין אור אלוהי, הנקרא בשם השכל הפועל, בו יתחבר השכל הנפעל של האדם, התחברות של התמזגות, עד אשר יראה האדם ההוא את עצמו, כאילו הוא השכל הפועל, ואין ביניהם כל הפרש. כן, כלומר, זה שיטה מסובכת קצת אצל הפילוסופים של אותם הימים. אבו נאסר אל-פאראבי הוא הראשון שנתן לזה צורה ברורה, לפניו קצת אל-קינדי. הם אמרו שיש בעולם השתלשלות של שכלים. יש בין האלוהים לבין העולם התחתון 10 שכלים. השכל הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי והשמיני והתשיעי. והשכל העשירי הוא נקרא השכל הפועל. מה הוא פועל? הוא פועל את זה שהוא מוציא את השכל של האדם מן הכוח אל הפועל. כלומר, לפני שאני לומד, אני שכל בכוח. קוראים לזה שכל יולי או שכל נפעל. כן, 3 ביטויים לאותו דבר. שכל בכוח, שכל יולי, שכל נפעל. המילה יולי זאת מילה יוונית. שפירושה חומר. חומר. כן, כמו חומר ביד היוצר.
חומר נקי לגמרי.
כן. לא מזוכח, ההפך. זה חומר כזה גולמי. זה נקרא יולי. יולי, מה? לא, הי יולי. הי יוד וו למד יוד. חודש יולי זה משהו אחר. זה השם יוליוס קיסר. כן. זה משהו אחר. גיוס יוליוס קיסר. כן. אז כן, אז החומר, אז לפני שאני לומד, אני כזה כמו גולם. הגולם הזה צריך לפתח אותו. כשאני לומד, אני הופך משכל בכוח להיות שכל בפועל, על ידי שקניתי מה שנקרא השכל הנקנה. כלומר, עד עכשיו היה לי שכל ראשוני, ועכשיו יש לי גם שכל נקנה. מי מוציא אותי אל הפועל? אי אפשר הרי שאדם יוציא את עצמו אל הפועל. אז אם כן צריך להתחבר אל איזה מקור אנרגיה שמוציא אותי מן הכוח אל הפועל. המקור הזה, הלא הוא השכל העשירי, הוא השכל הפועל. בסדר? זה נקרא קטליזטור, זרז בעברית. זאת אומרת שאני מתחבר כמו אל החשמל, ואז לאט לאט אני יוצא יותר אל הפועל. אני כל כך יוצא אל הפועל, עד שבסוף החוכמה שלי כל כך גדולה, שהיא מזדהה עם החוכמה של השכל הפועל. לא, השכל הפועל זה השכל העשירי, המשתלשל מאלוהים. כלומר, בין אלוהים לבין העולם, יש לפי הפילוסופיה 10 שכלים, שהם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, השמיני והתשיעי, ובסוף השכל העשירי הוא השכל הפועל, שהוא הנמוך יותר מכולם, והוא בממגע עם שכל האדם, הוא מוציא אותו אל הפועל. כשאני יוצא אל הפועל, אני נהיה כל כך חכם, שהחוכמה שלי מזדהה עם החוכמה של השכל הפועל. כך שאני והשכל הפועל הופכים להיות דבר אחד. אני חלק מהנצח, כי השכל הפועל הוא נצחי, וגם אני הופך להיות נצחי. מאותה שעה, הגוף שלי הופך להיות רק קליפה מכבידה, שאני משתדל להסיר אותה, להשיל אותה מעליי כמה שיותר מהר. עד כאן ברור?
מה? אני שואל את הרופאים כמה שכלים יש במוח.
נו.
במוח היה 4 שכלים, יש לא יותר.
לא יותר.
השכל הלמודי, השכל הלמודי, התיכון בגזע המוח.
אתה צודק, אבל כאן מדובר לא על השכל של האדם, אלא מדובר על ישויות רוחניות נצחיות שנמצאות בחלל העולם. והן המפעילות את הגלגלים. כן? זאת אומרת, הגלגלים מסתובבים. מה זה הגלגלים? זה הכדורים שמקיפים את כל כדור הארץ, ששם נמצאים כוכבי הלכת. יש 9 כאלה. כן? יש 9. גלגלים שמסתובבים, אחד ריק, השני יש בו כוכבים קבועים, השלישי יש בו שבתאי, אחר כך צדק, ונוגה וצדק, לא, סליחה, צדק וחמה וכוכב ונוגה מאדים, ובסוף גלגל הירח. גלגל הירח הוא מושפע מן השכל התשיעי, לכן הוא מסתובב כדי להידבק בשכל התשיעי. ממנו משתלשל השכל העשירי, שהוא זה שמנהל את העולם התחתון, שבו יש אש, מים, רוח ואפר, ושיש בו גם האדם שיוצא מן הכוח אל הפועל. בסופו של דבר האדם נמצא בתחתית הסולם של השכל, אבל יש לו אפשרות להידבק בשכל ולהיות בחלק מן הנצח. כן.
איך השכלים האלו מגלגלים את הגלגלים?
שהרי
אין להם רצון. איך זה לא ברצון?
איך השכל יש לו מגלגל את הגלגל, הרי אין לו רצון? תשובה. תשובה. אבל הגלגל יש לו רצון. ויש לו רצון להידבק בשכל הפועל, בשכל שמעליו.
מה זה הגלגל?
הגלגל זה מין כדור שמקיף את ההוויה כולה, ובתוך הכדור, בדופן של הכדור קבוע כוכב, וכשהכדור מסתובב גם הכוכב מסתובב. עכשיו למה הגלגל מסתובב? בגלל שיש לו השתוקקות נפשית אל השכל שמעליו. בסדר? בוא נסביר. אני אעשה ציור על הלוח והדברים יברורים. יאללה. אלוהים הוא מחשבה. ככה הם אומרים. על מה הוא חושב? על עצמו. זה הדבר הכי טוב שיש לו לחשוב עליו. יוצא לפי זה שהמחשבה האלוהית היא מחשבה רפלקסיבית. הוא חושב על עצמו. עצם זה שהוא חושב על עצמו, זה עצמו מוליד שכל ראשון. השכל הראשון על מה יחשוב עכשיו?
זה עצמו, זה אלוהים.
מה?
זה מה שמוליד שכל ראשון, מה זה אומר?
ככה הם אומרים. השכל, עצם הפעולה הזאת של האלוהים כלפי עצמו, זה כבר יוצר מציאות שהיא חיצונית לו. מה היא מציאות החיצונית לו? מחשבה. מחשבה מולידה מחשבה. ואז המחשבה הזאת, שהיא השכל הראשון, היא חושבת. על מה יש לה לחשוב?
על שני דברים.
יש שני דברים. הוא יכול לחשוב על אלוהים, הוא יכול לחשוב על עצמו. כשהוא חושב על עצמו, זה מוליד את השכל השני. כשהוא חושב על אלוהים, זה מוליד גלגל. מה זה הגלגל? זה ספירה גדולה מאוד, ריקה, שיש לה עובי. כן? יש עובי לגלגל. עכשיו, הגלגל הזה הוא אמנם חומרי, אבל הוא עשוי מחומר סופר זך. זה לא החומר שאנחנו מוצאים בעולם הזה. זה חומר עליון, שקוף. כן? משהו אדיר. הגלגל הזה, יש לו נפש. מכיוון שיש לו נפש, הוא משתוקק לדברים עליונים. למה יש לו להשתוקק? לשכל שמעליו. אבל איך הוא יכול להידבק בו? הרי הוא חומר וזה רוח. אז הוא מתחיל תנועה, תנועה סיבובית. התנועה הסיבובית היא אינסופית. מה שאינסופי דומה יותר לרוח. ולכן הגלגל מסתובב. אז זה נאמר, או איך שגלגל מסתובב לו. עכשיו, השכל השני,
איפה הכוכב אבל נמצא?
אין פה כוכבים, כי הגלגל הראשון אין בו כוכבים. הגלגל, השכל השני חושב על שני דברים, על עצמו ועל עילתו. כשהוא חושב על עצמו, זה מוליד את השכל השלישי. כשהוא חושב על עילתו, זה מוליד את הגלגל השני, שבעוביו נמצאים הכוכבים. כשהשכל השני חושב, הראשון, ודאי שזה מוליד גלגל. כשהוא חושב על עצמו זה מוליד עוד שכל, כשהוא חושב על עילתו זה מוליד גלגל. ככה זה תמיד. לא, לא. הוא מוליד שני דברים, השכל הראשון. את השכל השני ואת הגלגל הראשון.
הרב, למה שזה לא יהיה אינסופי?
למה שזה לא יהיה אינסופי? לכל זה לא יהיה אינסופי. אבל מה? באיזשהו שלב שזה מגיע כבר לתשיעי, זה כבר מתחיל להיות רחוק יותר מדי מן האלוהות, ואז זה נשבר.
מי קבע?
זה המציאות. לכן הם אומרים, עד שאתה מגיע לשכל התשיעי, השכל התשיעי הוא מעל גלגל, התשיעי. עכשיו, בתוך הדופן של הגלגל התשיעי נמצא הירח. ולכן כשהגלגל הזה מסתובב, גם הירח מסתובב, 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 לא. עכשיו, מה שקורה פה, השכל התשיעי מוליד את השכל העשירי. השכל העשירי, הוא עושה הרבה עבודה. הוא מוציא את השכל של האדם מן הכוח אל הפועל, אבל הוא גם פועל בתור מערבל. מה הוא מערבל? את מה שיש פה, בתוך הגלגל הזה. מה יש פה? יש... מה? יש ארבעה יסודות. היותר כבד זה האפר. האפר נמצא במרכז הכל, זה כדור הארץ. הוא מוקף במשהו יותר קל, במים. זה האוקיינוסים. מעל האוקיינוס יש לנו אטמוספירה, גלגל הרוח, האוויר, ועוד גלגל רביעי, גלגל של אש שמקיף את כל המציאות. ואותו רואים בלילה כי זה אש שחורה, ולכן רואים את השמיים שחורים בלילה. בסדר? על גבי זה נמצא פה האדם, משתדל איכשהו לצאת מעולם ההוויה וההפסד. העולם התחתון הזה נקרא הוויה והפסד, כי בו דברים נולדים ונפסדים, נולדים ונפסדים כל הזמן. וזה גם האדם, אגב, נולד ומת, נולד ומת. אבל יש אפשרות להציל משהו מן האדם, הלא הוא שכלו. אם הוא ידבק בשכל הפועל, הוא הופך להיות חלק משרשרת הנצח.
זה נשמע כמו בוכתה של פינטוזים.
זה נשמע כמו בוכתה של פינטוזים, כן. זה בכלל פנטזיה. אני אגיד לך משהו, אין דבר יותר הגיוני מזה. ואני אסביר לך למה. האנשים פשוט הסתכלו על העולם, ואמרו רגע, אני עומד עכשיו על האדמה. ראו. ראו שהארץ כדורית. איך ידעו שהארץ כדורית? יש כמה דרכים לדעת את זה. בין היתר על ידי התרחקות האוניות, שראו שהחלק התחתון של האונייה נעלם מאחורי האופק, לפני החלק העליון. אז אמרו, אם כן, זה עגול. ראו שרוב העולם מוקף במים. ראו שהיבשה היא רק התרוממות. אבל באופן כללי, הכל מוקף במים. אז אמרו, אם כן, יש פה שני כדורים. כדור אחד של אפר, כדור אחד של מים. ראו שמעל המים יש אוויר. בינתיים הכל הגיוני. עכשיו, ראו עוד דבר. ראו שכששופכים מים באוויר, הם נופלים. מסקנה, המקום הטבעי של המים, למטה מן האוויר. ראו שכשמדליקים גפרור, האש עולה למעלה. מסקנה, יש עוד מקום לאש, שזה למעלה, לכדור האש. בינתיים, הכל הגיוני. ראו גם שכל התנועות שבעולם, הן תנועות בקו ישר. כן? דבר, או נופל, או עולה. וכשראו תנועה סיבובית, תמיד זה היה תנועה רצונית. עכשיו, הסתכלו על הכוכבים, ראו שמש, ירח וכו', וראו שהדבר הזה נע בצורה עגולה. אמרו, אם כן, יש פה תנועה רצונית. אם יש פה תנועה רצונית, סימן שהגלגלים שנוסעים בקרבם את הכוכבים האלה, יש להם השתוקקות. למה הם משתוקקים? למשהו שהוא רוחני. אם כן, יש משהו רוחני מעל כל גלגל. כיוון שהגיעו לחשבון האסטרונומי לזה שיש 9 גלגלים, הגיעו למסקנה שיש 9 שחלים. מה לא בסדר בזה? הם הגיעו לתשעה, כי ראו שיש 7 כוכבי לכת, ושיש גם כוכבים קבועים, וגם הניחו שכל זה יכול לזוז רק אם יש עוד איזה גלגל ריק שמפעיל בכיוון ההפוך. זהו, אז סך הכל, איך הגיעו לגלגל הריק? בגלל התנועה, העלייה של השמש כל יום בשנה במקום אחר על פני האופק. זה הכל. אז זה יצרו מערכת מאוד מאוד הגיונית ומסודרת. לכן אני לא מבין למה אתה אומר שזה בוכתה של פינטוזים. הדבר הזה הוא סופר הגיוני. כן.
שהעולם הוא עגול, אפשר לסגל על כביש הסרגל.
אתה אומר שכביש הסרגל הוא עגול.
לא הסרגל, כביש הסרגל.
כביש הסרגל.
מי שנסע עליו, הוא רואה בקצה לקצה,
שיש
לו כמו
לבנה,
ממש.
כן? יפה. מה אתה אומר? אין לי שום מושג, זה יותר מדי תיאורטי בשבילי, אני רק משהו מסביר. לא באמת, מה הביא את אנשי המדע באותם הימים למסקנות האלה? זה דברים פשוטים, הם ראו, הסתכלו על המציאות, זה הכל. כן, בבקשה. האם לפי הפילוסופים כולם אמורים להיות פילוסופים, אתה שואל? התשובה, לא, הם לא מסוגלים. לא כולם יווניים, לא כולם בעלי IQ גבוה, ולא גם לא כולם רוצים. אבל יש כמה יחידים שהם מעוניינים להיות פילוסופים, והם בעצם השפיץ, הם הדובדבן של הקצפת של הבריאה.
יש
בית ספר לפילוסופיה?
לכן, היה להם אקדמיות לפילוסופיה וכו'. כן. מה?
גם
לפי הרמב"ם
יש איזה שכבה אינטלקטואלית כזאת.
כן, בוודאי, בוודאי. רק שכל הדברים האלה נכתבו עוד לפני הרמב"ם. כן, בבקשה. איך הם מסבירים את המציאות של כל השאר? זאת בדיוק השאלה שישאל אותו מלך כוזר. בסדר? טוב. והאדם השם... כן.
אמרנו שכל דרגה חושב על דרגה שמעליו.
נו. לפי זה, היכולת שלנו לחשוב על אלוהים היא יכולת מאוד מוגבלת, אתה צודק. אגב, רבי יהודה לוי במאמר חמישי שואל, מדוע כשאריסטו גילה שיש סיבה ראשונה לא נברא מזה גלגל? היה צריך שיבצר גלגל. טוב, אני יודע שבירח יש מכתש שקוראים לו מכתש אריסטו, אז אולי זה נוצר מה... כן. כן, כן, השמש זה אחד מהשבעה, כן. שצם חנקל, שצם, שבתאי, צדק, מאדים, חנקל, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. מה? חמה, חמה זה השמש. כן, שצם חנקל, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, כוכב, נוגה, לבנה. בסדר? הם אמרו שיש שבעה כוכבי לכת. מה? כדור הארץ לפי שיטה הזו איננו כוכב לכת, הוא עומד באמצע. משמיני יש הכוכבים הקבועים, אלה שהם לא כוכבי לכת. כי הרי כוכבי הלכת יש להם מסלול משתנה, מה שאין כן, הכוכבים הקבועים ראו שהם תמיד באותו מקום זזים, אבל תמיד לפי אותו מבנה. לכן הם הניחו שזה גלגל אחד גדול, שבצורכו נמצאים כוכבי הלכת, כוכבים הקבועים. בסדר? ככה הייתה ההנחה. לכן דווקא זה מאוד הגיוני. זה לא בוכתה של פינטוזים כלל וכלל. טוב, הווה נמשיך בתוך דברי הפילוסוף. והאדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי, הנקרא בשם השכל הפועל. הנה, אתם רואים? בו יתחבר השכל הנפעל של האדם, התחברות של התמזגות. עד אשר יראה האדם ההוא את עצמו כאילו הוא-הוא, השכל הפועל, ואין ביניהם כל הפרש. אותה שעה יגיעו כליו. רצוני לומר איבריו של האיש ההוא. כלומר, באותה שעה גם האיברים הופכים להיות רק כלים. למדרגה בה יעשו רק את המעשים השלמים ביותר, בזמנים הנכונים ביותר, ובדרכים הטובות ביותר. The right man, the right place, כן? וכולי, כן, right time. וכאילו נעשו עבריו כלים לשכל הפועל. לא לשכל היולי הנפעל בו היה משתמש לפני כן, עת היה מבקש את הדרך הנכונה ומוצאה פעמים אחדות ופעמים רבות לא הגיע אליה, ואילו עתה מוצאה הוא תמיד. מדרגה זו היא תכלית מה שהאדם השלם מקווה להגיע אליו, אחרי אשר תתואר נפשו מן הספקות ותשיג את ידיעת הדברים לפי אמיתתם. בסדר? ככה תעשה הנפש דומה למלאך. עכשיו פה נשאלת השאלה. לפני כן הוא אמר שהנפש דבקה בשכל הפועל. הביטוי שכל הפועל מקורו מהפילוסופיה. הביטוי מלאך מקורו מהדת. נכון? כלומר, יש פה ביטויים שלקוחים מהפילוסופיה וביטויים שלקוחים מהדת. מה הנחת היסוד של הפילוסוף הזה? שהפילוסופיה והדת אומרות אותו דבר. קוראים לזה פילוסופיה דתית. או במילים יותר מסובכות, סקולסטיקה. כן? כלומר, שיש... לדת, בעצם שהדת אינה אלא ניסוח שירי, פואטי, של מה שאריסטו כבר אמר. בסדר? כלומר, משה רבנו ולהבדיל ישו ומוחמד בעצם היו פילוסופים שדיברו בשפה של ההמון, אבל הם היו פילוסופים. כן, כמו שפעם שמעתי אחד אמר, אולי הרבנים היו פילוסופים, אבל בטוח שהפילוסופים לא היו רבנים. כן, אז השאלה היא, האם זה אותו הדבר? אז פה לפי השיטה הזאת זה ממש אותו הדבר. ככה תעשה הנפש דומה למלאך ותימצא במדרגה אחת בלבד למטה משל הרוחני הנבדל מן הגוף, הלוא היא מדרגת השכל הפועל. הוא המלאך, אשר מדרגתו נמוכה רק משל המלאך, הממונה על גלגל הירח, שזה התשיעי. אז מה זה המלאכים פתאום? נכנסתי לך מלאכים, והמלאכים הם שכלים. נבדלים מן החומר, קדמונים כסיבה הראשונה, ולא יראו כיליון לעולם. ובהתאחד נפש האדם השלם עם השכל הפועל, לא יחוש האדם לחיליון גופו ולחיליון כליו. ומשעה שהגיע להתאחדות זו, תזכה נפשו לאושר בעודנו בחיים. כלומר, אשרי מי שהצליח להיות פילוסוף עוד בחייו. שכן נכנס בחברתם של הרמס והסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו. כי הוא והם וכל אשר עלו למדרגתם היו לאחד עם השכל הפועל, וזהו אשר יכונה על ידי הדתיים על דרך העברה וקירוב רצון אלוהים. אבל לא שברצינות יש רצון לאלוהים, אלא יש איזו הידבקות בשכל הפועל. וההידבקות בשכל הפועל בעצם מנינה דיאלוג. האדם נפגש עם משהו ארטילאי, מופשט, משכיל. אבל אין לו בעצם עם מי לדבר. וזה בעצם מבחינה מסוימת הטרגדיה של הפילוסופיה היוונית, שהיא איננה מוציאה את האדם מן הבדידות שלו. כן. מה המטרה של הפילוסוף בעולם הזה? לבנות לעצמו את התנאים שיאפשרו לו את הדבקות בשכל הפועל.
בעולם הבא גם
יכול לא, בעולם הבא, שלא הוא מגיע לשם בכלל. כלומר, כי זה בדיוק העניין. בהתחלה יש לו, מה שקרה, שכל נפעל. שכל נפעל, לא, אין לו נצחיות. זה כמו הבהמה. אם הוא לא ישיג עוד בחייו דבקות, אז הוא לא יגיע בכלל לעולם הבא. איך הוא משיג את הדבקות? על ידי חוכמה. ישכיל. ילמד, בהתחלה 2 ועוד 2 שווה 4. מתחיל עם זה, לא, זה מעט מדי. אחר כך הוא יצטרך לדעת גם לפתור משוואות ריבועיות. אחר כך הוא יצטרך גם לדעת לפתור שאלות של ניהול המדינה, העולם, לעמוד על טבעם של בעלי חיים וכו' וכו', עד שיעסוק בשאלות המופשטות המוחלטות, ואז הוא דבק בחוכמה העליונה. השאלה, אתה שואל שאלה יפה. מהו מינימום החוכמה הנדרש כדי כן, איזה רף? אז מעניין מאוד, היה אחד בשם אבו נאסר אל-פרבי, הוא אמר שאין שום אפשרות לאדם באמת להגיע לחוכמה העליונה, כי הוא צריך לדעת את הכל, ואי אפשר לאדם לדעת את הכל. לכן הוא אמר שכל העניין הזה של דבקות בשכל הפועל וחיי העולם הבא, זה שיחות נשים זקנות. ככה הוא אמר. בעצם הוא כפר בחיי העולם הבא. מעניין. ויש כאלה שאמרו, לא, איזה מינימום? יש מינימום של השתדלס. כבר, אתה השתדלו אותי הפילוסוף, אז כבר אתה שייך. אתה מהחבר'ה, כן. אבל לא לעשות טעויות גסות מדי. למשל, משוואה ריבועית אתה צריך לדעת לפתור כמו שצריך. כן? אבל אם אתה לא תדע לפתור משוואה ריבועית, אתה במקום מינוס בי פלוס מינוס שורש של בריבוע מינוס 4C חלקי שני, אז זה חלקי שני בי, אז זה לא הולך. זהו. אין עולם הבא יותר. מה אתה אומר? לפי זה המחשב הטוב ביותר בעולם הוא סוג של פילוסוף. אבל אלא אם כן, רק אם מפעילים אותו, כי אם לא אז הוא בפועל. הוא לא בפועל, הוא בכוח. כן? ולשמור על ההארד דיסק שלו, זה מאוד חשוב.
אבל יש לו חוסר רצון.
אין לו רצון, אז מה? מי אמר שצריך? יותר טוב. השכלים הנבדלים הם חסרי רצון. ואף על פי כן הם לא יראו כיליון לעולם. מאושרים אחלה, כן.
כלומר, הם מוציאים את המוסר מחוץ למשוואה.
לפי זה המוסר הוא מחוץ למשוואה, יפה. יפה. זה בדיוק העניין. כן.
לפי מה שזה נראה פה, אז בשביל להיות לדמות למלאך ופילוסוף זה רק אחרי המוות.
לא, מתחילים בחיים וממשיכים אחרי המוות.
כי הוא משווה את זה לדעת, אז שהוא צריך גם לעשות את ההשפעה של המוות.
נכון, 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 נכון. נכון, אבל גם הדת אומרת שצריך לקנות זכויות בעולם הזה.
כן, אבל לדמות למלאך אתה עושה זו רק כמה.
לא, אתה מתחיל, למה? אפשר לדמות למלאך כבר בעולם הזה.
מושלם כמו שמתארים?
בדרך להיות מושלם. בדרך מאוד להיות מושלם. ככה הם מושלם. כן, כן. נכון. דורשה הוא איפה? מה? הוא נהיה חלק מהשכל הפועל, כן. הוא מתאחד עם השכל.
אבל נעולים שם?
לא, אי אפשר. תקוע. שם לנצח. נהיה כמין כוכב כזה. כן. כן, אבל זה עושר נצחי. אין יותר טוב מזה. ככה השיטה שלי. לא, אבל לא צריך לקנא במה שלא שייך לי. כן? אני לפחות זכיתי לנצח, קצת. כן? זה סופר טוב. כן? עד כאן דבריהם. עכשיו, מי זה פה החבר'ה האלה? הרמס והסקלביוס. קצת מוזרים האלה. סוקרטס, אפלטון ואריסטו, אנחנו מכירים. אלה הם הפילוסופים הקלאסיים, הקדומים. אבל מי זה הרמס והסקלביוס? הרמס, מה? זהו, אבל היה ככה, שהרמס והסקלביוס זה שמות שלקוחים מהמיתולוגיה, זה שמות של אלים. כן? אסקלביוס או אסקלפיוס זה האל של הרפואה, והרמס זה האל של הסוחרים. לא, הרמטי זה מלשון הרמס, בדיוק העניין. אז, אבל, בימי הביניים הסתובבו ספרים שיחסו אותם לחכם קדמון ואמרו ששמו היה הרמס ושהוא בעצם האדם שאחר כך עשו אותו אלוה, אבל בעצם היה אדם ששמו היה הרמס, והכתבים האלה היו כתבים קשים להבנה, לכן קראו להם כתבים וכינו אותם כתבים הרמטיים, ומאז כל דבר סתום אומרים הרמטי, אבל המקור זה בהרמס, לא כמו שאמרת, בדיוק הפוך. כן. זאת אומרת, אז היו כל מיני כתבים, פסדו, קדמונים, ופה הם מוזכרים, הרמס ואסקלביוס. לא, אני אסביר את זה, עוד פעם. השמות של האלים, הייתה תיאוריה שהשמות של האלים זה בעצם שמות של אנשים קדומים. כן? לא. אני מסביר את זה עוד פעם. בימי קדם, היו פילוסופים ששאלו את עצמם, מאיפה נולדו השמות של האלים בכלל? מה זה כל האלים האלה? אז פותחה תיאוריה שבעצם האלים זה לא אלים, אלא זה אנשים. שנשאו את השמות האלה, אבל המרחק ההיסטורי גרם לפני אדם לעשות אותם לאלים. בסדר? אגב, אפשר לראות את זה במיתולוגיה. במיתולוגיה הם אומרים שהייתה תקופה שהאלים היו על הארץ, אחר כך באו חצאי אלים, אחר כך באו בני אדם. אז מה זה אומר? שהם מתייחסים אל אבותיהם הקדומים כאל אלים. נכון? יש נטייה כזאת באדם לעשות את ההורים שלו אפילו לאלוה. וזה נמצא בכמה תרבויות שהיו מעלילים את הקדמונים. עד כאן ברור? עד היום הזה בסין, כל בית נורמלי בכפר, יש לו איזה מזבח קטן שבו עובדים, מקריבים קורבנות לנשמות ההורים. והסבים הרחוקים של המשפחה. ברור? כן, כן, לא משנה מה הם רוצים, אבל אני מדבר פה, אני רוצה להצביע על התופעה. שהתופעה היא ששמות של אלים זה בעצם שמות של בני אדם קדמונים, ולכן אפשר לומר שהרמס זה בעצם היה אדם כזה שקראו לו הרמס. עכשיו, יותר מאוחר, זה מה שהסבירו בעת העתיקה, בימי הביניים היו כל מיני ספרים שלא ידעו מי כתב אותם, וטענו שכתב אותם חכם קדמון בשם הרמס. בסדר? והספרים האלה, כיוון שהם סתומים, קוראים, התרגלו לקרוא לכל דבר סתום בשם הרמטי. עד כאן ברור? בסדר. אז המסורת הזאת של חכמים קדומים בשם הרמס ואסקלפיוס מופיע גם בדברי הפילוסוף שבכוזרי. עד כאן ברור? יופי. כן. למה לא אמרו אסקלפיוטי? ככה זה יצא. עכשיו, לעומת זה, סוקרטס, אפלטון ואריסטו הם דמויות היסטוריות, מתועדות היטב, אנחנו יודעים מי הם היו. דבר מעניין הוא שסוקרטס, הוא מדבר על זה שיש לו התגלות, איזה מין מגיד. כן? לא סתם חכם סוקרטס, אלא גם בעל מגיד. אפלטון אין לו מגיד, אבל הוא יודע לדבר על המגיד של סוקרטס. כלומר, יש לו יחס של כבוד על זה. אריסטו, תלמידו של אפלטון, יודע לעשות מזה צחוק. הוא הפילוסוף האמיתי, שכל כולו שכלי בלבד. כן, כלומר, אנחנו רואים שלקראת סוף התקופה של הנבואה, שזה בדיוק התקופה של סוקרטס, רואים את השארית של האור הנבואי וההתרחקות של האור הזה. כן, שמסוקרטס זה יורד לאפלטון, מאפלטון זה יורד לאריסטו. כן, במובן הזה, אריסטו הוא באמת הפילוסוף האמיתי, כי הוא תלמיד חולק על רבו. כן, משהו כן. אז אם כך, אחרי כל התיאור הגדול הזה, מה צריך מלך כוזר לעשות? יש לו הצעה, אומר לו הפילוסוף, אני מציע לך מלך כוזר, תהיה פילוסוף. אתה אדם חכם, עדין נפש, משכיל, תהיה פילוסוף. נכון? לכן אומר לו, דורשהו איפה? בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם. כלומר, ומה עושה הפילוסוף? הוא רוצה לדעת מה האמת. אז תבקש לך ידיעת דברים על אמיתתם. למען ישיח לך אתה, פועל, לא נפעל. עכשיו יש פה משפט מפתיע מאוד. לא צפוי כלל וכלל. אבל הוא כתוב. ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים. תהיה מוסרי. וכאן הבן שואל, מדוע? למה להיות מוסרי? אז התשובה היא, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויעוררו לך לדבוק בעיון ולדמות לשכל הפועל ההוא. כלומר, אתה צריך להיות מוסרי, כי רק אדם מוסרי גם יכול להיות חכם. משל, אם אתה אדם שרודף אחרי הכסף והנאות העולם הזה, אז ברור שלא תהיה פילוסוף, כי זה לא מעניין אותך. אבל אם אתה אדם צנוע בדרישותיך, יהיה לך שלווה פנימית. וגם אם אתה תהיה בעל גאווה, לא תוכל ללמוד. כי כל מי שירצה ללמד אותך משהו, תגיד, אני כבר יודע, מה אתה תלמד אותי? ואז אתה לא תדע כלום. אם אתה כועס, אתה לא מספיק מרוכז, וכו' וכו'. אם אתה לא נחמד עם כולם, יהיו לך אויבים. יהיו לך אויבים, צריך לברוח, לא תוכל ללמוד. זאת אומרת, בסופו של דבר, המוסר הוא תועלתי מאוד, הוא מאפשר להגיע לדרגת החוכמה. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והכניעה וכל מידה טובה, ואיתן הערצת הסיבה הראשונה. עכשיו, הדבר הזה הוא הפוך לגמרי מן היהדות. ביהדות, המוסר הוא חלק אינטגרלי של החוכמה עצמה. איך כתוב? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. ושמרתם ועשיתם, זה המוסר. היא חוכמתכם ובינתכם. כלומר, אם האדם איננו מוסרי, אז איננו יכול להיות חכם כלל באופן מהותי, בעוד שאצל הפילוסוף זה רק לעזר. אז אם אני סופר חכם, גם אם יש לי מידות רעות ויש לי תאוות וכו', אני יכול בכל זאת להשיג משהו מן האמת. זה רק יותר קשה. אבל לפי היהדות, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. כן, רצה לשאול משהו, שאל.
אבל התוצאה סופית, צריכה לצאת שווה פה וגם...
לא, גם לא, ודאי שלא. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב, בספר אורות הקודש.
למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר הפילוסוף אומר שכל הדברים האלו, למשל אם יש מדרנם כעס, אז הוא לא יצליח להשיג חוכמה, הוא יהיה מנוע מלהשיג חוכמה בגלל שהכעס מונע אותו.
חסר פה אורות הקודש
גימל.
זה לקחת מפה. טוב. באורות הקודש חלק גימל, החלק הנקרא מוסר הקודש, בעמוד י"ט בדיפוי השני, יש פה מאמר הנקרא אחדות המוסר והחוכמה. הפוך מה שמציע כאן הפילוסוף. אומר הרב קוק, הפילוסופיה האסכולית, מי זה? זה הפילוסוף הזה שאנחנו לומדים. חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שהם מחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני. מה זה מוכני? של הכנה. המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו, אף על פי שלא יכבשנו, מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתיות נשגבות, אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. כלומר, אם הפילוסוף הוא אחד כזה שגם רודף כל הזמן אחרי שטויות, אז הוא יצטרך להתאמץ יותר כדי להשיג את האמת, אבל ישיג. אני כאן מדלג. לא כן אומרת התורה, אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים שרק על ידי אמצעים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם, באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שם האיוולת שוכנת. ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהים מתגלה כל העיקר, שכינתה לשריה באתר פגים. על כן התשובה מכל חטא, הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. אם אדם הוא בעל גאווה, לא, אם אדם הוא גאוותן, אז הוא שם לעצמו חסימה בפני השגת החוכמה. מדוע? בגלל שהוא לא ירצה לשמוע מאחרים, אבל הוא בשקט ילך לשמוע מאחורי הדלת. נכון? רק שלא ידעו שהוא לא יודע. אז בסוף הוא ישיג משהו. מה שאין כן לפי היהדות, שזה מניעה עצמותית. גם אם הוא יקשיב מאחורי הדלת, הוא כבר לא יבין נכון. כן, בבקשה. הגדרה של החוכמה היא אותה הגדרה, וזה ידיעת האמת. עד כאן להיום. שלום.